נעשה מערכת ממוחשבת של מיקומים וזה, לא? נראה לי ש... טוב. היה. נילי,
יש לי את הספרים. רוצה להבין שאני... לא פה, יצאי בבית. אני אביא לך את הירה. הביתה
עכשיו. אוקיי. טוב. אנחנו בכוזרי, מאמר ראשון, פסקה א'. כן? התחלנו לברר את דברי הפילוסוף לפני שנמשיך בבירור הדברים. יש שאלה, מי הוא אותו פילוסוף שרבי יהודה הלוי מתווכח איתו? זה ברור שזה לא פילוסוף מתקופת הכוזר, כן, זה מהתקופה שלו. לרוב רובם של החוקרים רוצים להגיד שמדובר בפילוסוף מאוד מאוד ידוע בתקופה של של רבי יהודה הלוי, בעל השפעה רבה בספרד, שזה אבן סינא. אבן סינא הוא אחד משניים או שלושה הפילוסופים הערבים הגדולים. הראשון הוא אלפראבי, קודם לאבן סינא. אלפראבי זה סוף המאה העשירית, משהו כזה. אבן סינא הוא קצת לפני רבי יהודה הלוי. ויש עוד שלישי, אבן רושד, שהוא הפילוסוף של התקופה של הרמב"ם. כן, אז זה שלושת הגדולים, יש עוד הרבה, לא צריך כאן להרבות בשמות. עכשיו, כפי שהזכרתי שבוע שעבר, פילוסופיה ערבית היא תרגום של הפילוסופיה של אריסטו, בעיקר דרך התרגומים שהיו, קודם כל בסורי, בארמית, אחר כך בערבית, החל מהכיבוש הערבי בבגדד. יש לפילוסופיה הזאת היסטוריה. נושא עם נקודה מאוד חשובה. בניגוד למה שהפילוסופים, או שהנטייה של הפילוסופים להציג את הפילוסופיה כאילו זה, אלה הם השאלות שהאדם באשר הוא אדם תמיד שאל את עצמו, זה לא נכון. פילוסופיה לא נולדה עם אדם הראשון. היא נולדה בתקופה מאוד מאוד מוגדרת ביוון, או במרחב התרבותי של יוון. הפילוסוף הראשון זה טלס, אותו טלס שכל התלמידים שונאים אותו במתמטיקה, כי הוא בגלל המשפט שלו, משפט טלס, כן, שאומר, שני קווים מקבילים שנחצים על ידי קו כלשהו בזוויות שוות וכו'. עד כאן האזכור ב... מה? מה עוונות ראשונים? שני קווים מקבילים, קו ישר חוצה אותם, הזוויות שוות, זה פשוט, לא? זה עוד פעם אתה תקוע עם זה, וואלה. משפט טלס מינוס 587. מה התאריך של חורבן הבית הראשון?
86.
בסדר. אז מניטו היה מסביר כך, שכאשר פסקה הנבואה, והנבואה פסקה בהדרגה, החל מהגליית עשרת השבטים, אחר כך חורבן בית ראשון, הגליית שער העם לבבל, עד תקופה מסוימת, מלאכי הוא הנביא האחרון, הנבואה פסקה בכל העולם. נבואה זה לא תופעה של עם ישראל בלבד, אלא זה היה דבר שהיה בכל העולם. גם חז"ל אומרים ימי, שגם... לא רק בלעמי. כל גוי שמוזכר בתנ"ך הוא נביא כמעט. כן? זה דבר שיש לנו נטייה לשכוח. מסיבה פשוטה מאוד. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה לכל העולם. לכל הבריאה. לכלל יסוד אצל מניטו. הוא מתגלה ומדבר. גם היום הוא מדבר, הבעיה שאנחנו לא שומעים. והשאלה איך אותם אנשים ששמעו את מה ששמעו, תפסו את זה. וכאן בא לידי ביטוי המרכיב הזהותי. כל זהות אנושית תפסה את הקול האלוקי בצורה שונה. דרך הפריזמה של הזהות הפרטית האנתרופולוגית שלה. אז היוונים תפסו את זה כפי שהם תפסו את זה. ושאר העמים גם כן תפסו את זה כפי שהם תפסו את זה, ועם ישראל תפס את זה בצורה מסוימת. מה הייתה התגובה של אל מניטו להפסקת הנבואה? בתוך העם היהודי, סליחה, אני צריך לדייק, בתוך העם העברי, התגובה הייתה שאנחנו ממשיכים להאמין שהייתה נבואה, שזו הייתה תופעה היסטורית, מציאותית, שהנביאים דיברו, ואנחנו ממשיכים לקיים את הנסורת הנבואית הזאת. העם העברי דאז הופך להיות העם היהודי. זה המופע הראשון של המילה יהודי בתנ"ך, מגילת אסתר. מרדכי היהודי, למרות שהוא משבט בנימין. זאת אומרת, התיאור הזה שמרדכי היהודי בא לבטא את ההחלטה הרצונית של בני ישראל להמשיך לקיים את המסורת הנבואית. מה הייתה ההחלטה של היוונים, של הזהות היוונית? שונה לחלוטין. הם אמרו את הדבר הבא. מכיוון שהאלים היום לא מדברים, סימנו שהם אף פעם לא דיברו. שלילת הנבואה. ומאז מתחילה תקופת הפילוסופיה. האדם שואל את השאלות, והוא, זה החידוש, עונה בעצמו לשאלות שהוא שאל. זו ההגדרה של הפילוסופיה. מה היה לפני זה? היו כל מיני סיפורים, מה שנקרא היום המיתולוגיה היוונית. אבל אז כולם הבינו מה מסופר באותם סיפורים. זה לא היה סיפורים בשביל הילדים כדי להרדים אותם לפני השינה, אלא היו סיפורים שבאמת ביטאו את אותה נבואה שהם קלטו לפי המרחב התרבותי שלהם. כל זה נשקר במשך אלפי שנים, רק באמצע המאה ה-19 התחילו להתעניין בחזרה בכל הסיפורים ולשאול האם יש להם משמעות מעבר לסיפורים ילדותיים כאלה או אחרים. הראשון שבאמת שאל את השאלה הזאת היא יהודי בשם פרויד. פרויד, זיגמונד, עם התסביר של אודיפוס. יפה. אז זה סיפור שמספרים ככה לילדים, אבל הוא באמת שאל את עצמו מה מסתתר מהסיפור הזה, ואז כל מיני מחקרים כדי...
כולם אשמים.
בסדר, זה מפרנס כמה אנשים, זה טוב. מאז באמת עשו הרבה הרבה עבודה כדי לחקור את כל המיתולוגיות, לא כסיפורים אינפנטיליים כאלה, אלא כסיפורים רציניים מאוד שמבטאים איזשהו מסר, שלמעשה המסר הזה הגדיר אז את הזהות הפרטיקולרית הזאת במקרה שלנו יוון. זה תחילת הפילוסופיה. אז מטלס, 587 מינוס, כן? מתגלגלים לאחר מכן, יש כל מיני אסכולות באמצע. אני מדבר בכוונה על המרחב התרבותי של יוון, זה לא ביוון.
זה בעצם שנמרה
לבואה
גם
כביכול מהמיתולוגיה? לא. אותה מסורת נבואית יוונית הפכה להיות המיתולוגיה, כי הפסיקו להבין את מה שמסופר שם באותם סיפורים.
אז הפכו את זה למיתוס.
והפכו את זה למיתוס.
אך כלומר, לא למשהו חי, אלא למשהו סיפורי.
כן, כן.
ואז התחילה הפילוסופיה.
ואז במקום זה באה הפילוסופיה.
כלומר, קודם הם נהנים את זה במיתולוגיות, לא בתור סיפור.
קודם כל, לפני זה, כאשר מישהו היה רוצה לשאול שאלה, היה שואל את השאלה, הולך לאורקל של דלפי וכו' וכו'. מה היה עושה אותו אורקל לזה? אפרופו מה שדיברנו לפני בשיעור הקודם, היה זורק חץ, ולפני מיקום, לפי מיקום הנפילה של החץ היה אומר מה שקורה לאדם. הקחיל החלוטין, זה בסדר, סוגר סוגריים, לא חוזר למה שהיה לנו לפני שעה. וככה זה היה, אבל עכשיו זהו, לא. אז אנחנו נמשיך לשאול את השאלות, אבל אנחנו נענה בעצמנו. זה החידוש הגדול, כן? הפילוסופיה הזאת היא באמת הופכת להיות דבר חשוב ביותר עם סוקרטס, אחריו תלמידו הנאמן לאפלטון, ותלמידו הנאמן של אפלטון זה אריסטו. בסדר. זה מביא אותנו מינוס 400 ומשהו. בסדר. ששניהם נשכחו לחלוטין, הגיעו אסכולות אחרות, יש את האסכולה של הסטואה, שהיא האסכולה הידועה לחז"ל. ואחר כך גם כן יש היסטוריה לפילוסופיה הזאת. המרחב התרבותי הוא המרחב שמתחיל מנגיד איטליה של היום, אבל זה סיציליה בעיקר, אצל חז"ל מה שנקרא, למה זה בורח לי? זה יחזור לי, בסדר? לא משנה כרגע. מהמרחב הזה, מזרחה. מזרחה זה כולל את כל המרחב גם של העשייה התיכונית וזה. עד הפרט. מעבר לפרט יש את האימפריה הפרסית, כן? והבבלית וזה. בסדר? כל המרחב התרבותי הזה כולל ארץ ישראל, מצרים וכו', כן? נתון תחת ההשפעה הפילוסופית הזאת של הסטואה, פחות או יותר.
אין קשר לפילוסופיה באזור סין ומה שמתקדם?
לא, אין שום קשר, אז בדיוק, סליחה, אני משלים את התמונה, מה שמניתו אומר. מה הייתה התגובה במזרח להפסקת הנבואה? זה אותן חוכמות מיסטיות, כל אחד בבודה בצד אחד, קונפוציוס בצד השני וכו'. זאת אומרת, כל תרבות הגיבה לתופעה הזאת שנקראת הפסקת הנבואה בצורה שונה לחלוטין. בסדר? אבל מבחינת התאריכים רואים שאכן כל ההגויות האלה, פילוסופית, המיסטית של המזרח וכו', כולם מופיעות באותה תקופה ממש, חורבן בית ראשון. בסדר? וזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. זה לא מקרי.
גם חידוש של
מניפולציה. לא יודע, לא בדק. כן, אבל זה עובדות שכדי שיהפוך משהו לעובדה צריך לסדר את זה גם, כן. צריך לשים לב לדבר הזה, אבל זה ההסבר שלו. מן הסתם הוא שמע ממישהו, אני לא חושב ש... זה התגובה, בסדר? אז עכשיו, בעולם של הסטואה, הסטואה זה שיטה שמחזיקה מעמד מאות שנים, גם ביוון, גם ברומא. השיטה הזאת היא השיטה שכובשת את האליטות בכל המרחב התרבותי הזה. וכל המרחב התרבותי הזה מתחיל לעבור מהפכה בעקבות הפצת הנצחות. על זה דיברנו שבוע שעבר. יש כמה תאריכים חשובים כאן בסיפור הזה. אחד, זה התאריך של הפיכת הנצחות לדת הרשמית של האימפריה הרומית. זה קורה במאה הרביעית. מאותו הרגע כלל המשחק משתנים לחלוטין. התאריך השני החשוב זה סיום הקיום של האימפריה הרומית והתפצלותה לשני חלקים, החלק הערבי והחלק המזרחי. זה קורה במאה החמישית. החלק המערבי מהר מאוד נכבש על ידי כל השבטים הברברים שבאים מדרך גרמניה, וכמעט ולא נשאר שום דבר מהאימפריה הזאת, חוץ מכמה שרידים פה ושם, שנספחים לאימפריה המזרחית שהופכת להיות האימפריה הביזנטית לאחר מכן.
כן.
כל המרחב הזה מבחינה אגותית מתחלק לשתיים. הסטואה או השרידים של הסטואה והנצחות. עכשיו הנצחות זה לא מקשה אחת, זה כתות, כתות, כתות. עם ויכוחים אינסופיים, מרים, ביניהם, הם לא מסכימים על שום דבר. בסדר? ייקח עוד המון המון זמן עד שהכנסייה הקתולית תצליח מרומא להשתלט על כל המרחב הזה. יש עדיין שרידים של המחלוקות האלה עד היום. בין האורתודוקסים כאלה, אורתודוקסים אחרים, סלאבים, ארמנים, נסטורים וכולי, מרונים.
לכולם
יש
קרקעות בירושלים.
מה? לכולם יש קרקעות. יש קרקעות בירושלים, זה נכון, בסדר. אז זה המרחב התרבותי. מעבר למרחב הזה באזור הפרט, המצב שונה לחלוטין. שם יש דת שלטת, שזה זורסטרה, זה מה שמוזכר אצל חז"ל כל הזמן, שתי רשויות, האל הטוב והאל הרע. ודאי, זה נולד הרבה לפני זה, אבל זה האזור התרבותי הזה שחז"ל בבבלי מתמודדים איתו כל הזמן. שמזכירים שתי רשויות, שתי רשויות ושתי רשויות, זה תמיד הכוונה לדת השלטת באזור הזה של העולם הפרסי, איראני, בסדר? כל זה הולך להשתנות כאשר באים הצבאות של מאמיני מוחמד, אנחנו כבר דילגנו 200 שנה קדימה, מהשביעית, תחילת הכיבוש המוסלמי, הערבי למעשה, מערב הסעודית, מצרים, ארץ ישראל, צפון אפריקה. זה היה קצת יותר מאוחר. בגדד, כל האזור הזה, הם מגיעים עד איסטנבול של היום, נכשלים בניסיון לכבוש את האזור, נסוגים קצת. אז יש שרידים של האימפריה הביזנטית עד 1460 ומשהו, חמש אולי. בסדר? אבל כל האזור הזה הופך להיות מוסלמי, כולל שטחים, אפגניסטן של היום פקיסטן, זאת אומרת זה הרבה יותר מזרחה ממה שזה. בסדר? אחרי כמה עשרות שנים הם עוברים גם את הים התיכון, מגיעים לספרד וצרפת. נצרים בפואטייה, 732, ככה יודעים מאיפה אנשים באים. אבל כובשים במקביל חלקים אחרים, כן, יוגוסלביה. מה שהיה פעם יוגוסלביה. בסדר? יש את הקרב הזה של פואטייה ב-732, אבל הם היו גם בבזנסון ובעוד כל האזורים האלה, כן. בוודאי, בוודאי. אז אני מצרים ומתחיל התהליך ההפוך של הכיבוש הנוצרי בחזר. בסדר?
הם חברות
כרגע. ברור, שם אפילו הגיעו ללונדון, יש כאלה שאומרים. בסדר. אבל זה מהפכה מבחינה תרבותית מג'ורית. כן, אבל מה? הדת האסלאם היא לא ממש מגובשת. ולכן כאשר הם פוגשים את כל התרבויות האלה, הם מתחילים לאמץ, בצורה סיטונאית אפילו, עקרונות תיאולוגיים שבאים או מהנצחות או מהפילוסופיה, מהשרידים של הפילוסופיה של הסטואה. כמעט ולא. כן, אבל זה מוחמד, אני מדבר על תוך כדי התהליך של הכיבוש, כן? בסדר. עכשיו, יש כמה תנועות בעולם הערבי וכמה מילות מפתח שצריך להכיר אותן. פילוסופיה בערבית זה פלספה. זה מאוד דומה. פלספה. כן? וכאן המילה בעברית להתפלסף. אז זה נקרא פלספה. אבל יש מול ה... מול מול ה... הפילוסופיה הזאת שהם פוגשים, מה לעשות, יש כבר גיבוש או התחלה של גיבוש של תיאולוגיה מוסלמית מסודרת. ולכן יש תנועה שנקראת הקלאם, שהם התיאולוגים המוסלמים שמתנגדים למתפלספים. עכשיו, הקלאם זה לא דבר ערבי במקור, יש קלאם נוצרי שקודם, שזה גם הטענה או התשובה של התיאולוגים הנוצרים לטענות הפילוסופים.
קלאם זה דיבור.
דיבור, נכון, נכון, נכון. המדברים. המדברים. המתקלמים זה המדברים. זה דיבור. בסדר? אז זה כבר עולם תוסס בפני עצמו, כבר בתקופה הנוצרית. מהקלאם הנוצרי עוברים הרבה דברים לקלאם המוסלמי. מניטו היה רגיל לומר שלמעשה התיאולוגיה של האסלאם היא נוצרית במקור. לקח לי הרבה שנים להבין למה הוא מתכוון. כי זה נראה לא מסתדר, אבל מבחינה היסטורית זה כן. הרבה דברים עברו מהקלאם הנוצרי לקלאם המוסלמי. יש גם קלאם יהודי במקביל. זאת אומרת, התשובה של חכמי ישראל לטענות של הקראים ולטענות של המתפלספים היהודים או הגויים. בסדר? תוך כדי התהליך הזה פותחים את השפות ההיסטוריה, ומשם שולפים כתבים ביוונית או בסורית או בארמית, ואומרים, מה זה? ואחד בא ואומר, היה חכם יווני בשם אריסטו. ולכן מתחילים לייחס את כל הכתבים לאריסטו. זה ייקח המון המון זמן עד שיבינו שחלק זה אפלטון, חלק זה מפרשים של אריסטו, וכו'. בסדר? ככה הוא ממש נשלף, והוא הרבה יותר משכנע בתשובות שלו מחכמי הסטואה. הסטואה נעלמת לחלוטין. מה? לא, הוא מתייחס לוורסיה של אבן רשות, או אבן סינה, או אלפרדי, או אבן רושד. הרמב״ם לא ידע יווניס.
לא ידע יווניס.
כן, למרבה הפלא. לא ידע גם סורית. הוא ידע ערבית, והוא קרא בערבית מה שנאמר על אודות אריסטו. אפשר, מישהו עשה מחקר שהראה שבמורה יש דפים שלמים שהם העתקה, מילה במילה, של אלפרד. בסדר? כי זה מה שהוא מכיר, זה החומר הגולמי מבחינתו. הוא יודע שזה מיוחס לאדם בשם אריסטו, לא קרא אריסטו. אם הוא היה קורא אריסטו, היה מבין שזה לא זה. מבחינתו הוא התמודד עם הרעיון שהוא שמע דרך השכנים הערבים שלו, או היהודים שבאו לשאול אותו. בסדר? אותו דבר עושה כאן רבי יהודה הלוי. יהודים באים ואומרים לו, אומרים המתפלספים שמזה, אבן סינה וכל מי שמתייחס אליו, והם טוענים את הטענות הבאות. לא יעלה על אריסטו לדבר על האל, לא קיים אצלו. ואבן סינה, כי הוא ערבי והוא כבר עשה סינתזה מסוימת של העקרונות של הקלאם הערבי המוסלמי, עם הפילוסופיה שהוא רוצה לאמץ, כן? ולכן הוא מציג, הוא מדבר בשפה דתית כביכול, פילוסופיה דתית, כן? עכשיו, המדברים האלה, חכמי הקלאם, גם כן מתחלקים לכמה וכמה זרמים. בסדר? יש דבר שמאפיין את כולם, שמבחינת הקלאם, מי שרוצה לענות לטענה כלשהי שבאה מצד הפילוסופים, צריך לאמץ את כללי הלוגיקה שלהם. אי אפשר לבוא ולהגיד אני מאמין כי וכו'. אלא אני צריך להוכיח את הטענה שלי בעזרת טענה לוגית רציונלית. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כן? ולכן יש ערבוב גם כן של המון המון מושגים הלקוחים מהפילוסופיה היוונית בתוך הכלם המוסלמי עצמו. החשיבות של ההוכחה. זה דבר אחד. הזרם המרכזי של הכלם באותה תקופה זה הזרם שנקרא המותזלם. מועזלם, מותזלם, יש כל מיני וריאציות. מי שמתאר בפרוטרוט את הזרם הזה זה הרמב״ם במורה נבוכים, מי שירצה לראות בחלק הראשון החל מפרק עין א', 71. לאורך כמה פרקים הוא מתמודד עם הטענות של האם, עושה צחוק מהם בהרבה דברים, אבל זה הזרם החשוב ביותר בתוך התיאולוגיה המוסלמית של, 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 של אותה תקופה. יש זרם שפורש מהזרם הזה, וזה הזרם שאנחנו מכירים אותו של השריעה. הסונים. הם למעשה פילוג של סוף המאה העשירית פחות או יותר. בסדר?
למה יש פילוג?
למה יש פילוג? כי יש להם דיון בשאלה מאוד חשובה. יש חופש בחירה לאדם או אין? תשובת האסלאם הסוני, אין חופש בחירה כלל. הכל זה רק דומה מן אללה. לא, לא, כל מכתוב זה לא נכון. לא. הכל גזרה מגבוה. אבל יש בעיה, אבל יש בעיה.
כתובה מלכתחילה או שנכתובת אחר?
אבל יש, זה צריך לשאול אותה. יש בעיה. מה הבעיה? כל זה טוב ויפה כאשר אני עושה מעשה טוב. אבל כאשר אני עושה מעשה רע, מה אני אגיד? ואז יש לנו תשובה שבאה ישירות מהתיאולוגיה הנוצרית. אדון השטן גרם לי לעשות. מעשה שטן. כשאני עושה מעשה טוב זה אללה, כשאני עושה מעשה פחות טוב, על שטן. זה מזכיר לנו שתי רשויות שזה בא מעולם הפרסי. כי חלק ניכר מחכמי הכלם הם מפרס. זאת אומרת, רואים כאן שלאט לאט מתחילים להתגבש כל מיני דעות למשהו שיהפוך עוד מעט לתיאולוגיה הרשמית של העולם הערבי הסוני.
למרות שהיום בפרס הם שיעים.
השיעים ממשיכים את הזרם הקודם, מתפלגים מהסונים ואומרים יש חופש בחירה לאדם. הם הממשיכים למעשה של המותזל. יש חופש בחירה של האדם. יש עוד איזשהו סיפור פוליטי של מי היורש של הבן של זה והבן של... בסדר, נעזוב את זה. תמיד יש עניין פרסונלי בדברים האלה, אבל יש גם שורש תיאולוגי סביב השאלה הזאת. ככה לפחות הם מציגים את הדברים האלה. טוב. וכל זה לאט לאט נודד מאזור בגדד, פרס, אסיה התיכונית לכיוון צפון אפריקה. צפון אפריקה באותם ימים עד הכיבוש המוסלמי זה אזור נוצרי, זה האזור הנוצרי הגדול. אירופה היא ברברית. לא, יש גם עובדי אלילים. אבל אם יש כבר משהו, יש נצרות. אבות הכנסייה באים או מצפון אפריקה או מטורקיה, לא מאירופה. השבטים הברברים הם לא נוצרים באותה תקופה, קלוביס הידוע לטובה. הוא הראשון מהשפטים הברברים של הפרנקים, שמתנצר, ייקח עוד 500-600 שנה לנצרות להשתלט על כל המרחב הזה, גרמניה, פולין וזה. זה קורה רק במאה התשיעית והעשירית. זה מאוד מאוחר. בינתיים, מי שמחזיק את הכנסייה זה הנוצרים מצפון אפריקה. אבות הכנסייה הם משם. ובא הגל המוסלמי, שוטף אותם, כמעט ולא נשאר שום דבר. היום שומרים למישהו שהיו מלא כנסיות וקתדרלות בצפון אפריקה, אומר על מה אתה מדבר, כן? ועם הגל הזה גם בא אחד, הקלם, כמובן, אבל גם הפלספה. וזה מה שכובש בספרד. וכנראה שזה קוסם גם את היהודים. והם מתחילים לשאול שאלות. כי מה? כי באותה תקופה היהדות הידועה הרבנית באותם לא עוסקת בכל השאלות האלה. אין לנו שום כתבים. רב סעדיה גאון זה מצרים בהתחלה ובבל אחר כך. אבל מה עונים לאותם יהודים שבאים ושואלים, מה תכלית החיים? אנחנו כבר רחוקים מאוד מתקופת חז"ל. כנראה שכבר לא מבינים עברית וארמית כמו שצריך, ולכן מה שכתוב במדרשים כבר לא מספק, ומתחילים לשאול את מי שואלים. הנה, יש אנשים שמדברים על זה, בכיכר העיר, ונותנים תשובות. ואומרים שזה בשם אללה. נו, אללה זה לא הקדוש ברוך הוא? אז איזה מסורת יש להם בדיוק? ובאים אותם יהודים ושואלים את הרבנים שלנו. מה לענות? זה תואם את מה שנאמר בתנ"ך או לא? איך אני מפרש את פסוקי התורה לפי העקרונות שלהם? וההבדל הגדול הוא שכל אותם אנשים מתחילים, אחד, טוענים שהטענות שלהם הן רציונליות, יש הוכחות שכליות, הם נוגעים בכל מיני שאלות שמי שלא לומד גמרא לעומק לא פוגש את השאלות האלה בשום מקום, תכלית החיים, מהות החיים, מה זה האדם, ואני, היהודי הפשוט, גם רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. אז מה אתה עונה לי, הרב?
זה לא כל כך ברמה, אם אתה פשוט לא לומד
מרע,
זה...
כי הוא חי.
הוא חי בתרבות מסוימת.
הוא חי. יש אליטות יהודיות בספרד, גם הנוצרית וגם המוסלמית, שאותם אנשים מסתובבים בחצר של מלך כזה, מלך אחר, לא משנה מה, ופוגשים את אותם אנשים, ויש שפה משותפת. ולי אין תשובה, אני יהודי, אני לא יודע מה לענות. מעבר לטענות שהנצחות כלפי היהדות, ומעבר לטענות של האסלאם כלפי היהדות, שאנחנו עם בזוי וכו' וכו', כן? תכלס. כדאי להיות יהודי עכשיו, להמשיך. תן לי סיבה טובה. וזה הרקע של העבודה של רבי יהודה הלוי. וקודם כל הוא רוצה להתייחס באמת לטענות של הפילוסופים, כי זה מה שנמצא ברחוב. כולם אימצו בצורה זו או אחרת את השפה הזו כדי להציג את הטענות. ואנחנו היהודים היחידים שכנראה, מה, נשארים בחוץ? נמשיך להשתמש בשפה הארמית שאנחנו לא מבינים אותה כל כך. נמשיך ל... זה לא ברור לאנשים. עכשיו, אם רוצים קצת להתקדם, אני קצת מתקדם בניתוח ההיסטורי הזה, אנחנו בתקופה שעדיין אין מקום לקבלה. זה לא אומר שאין חוכמת סוד בישראל, אבל היא חוכמת הסוד. הזוהר מתגלה בפרובנס במאה ה-14. אנחנו 300 שנה לפני זה. ואכן מסביר מניטו שחשיפת הזוהר היא ניסיון מצד המקובלים להתמודד עם השאלות האלה מתוך מקורות פנים ישראל, בלי הזדקקות בכלל לשום מושג חיצוני של הפילוסופיה. בסדר, אבל אנחנו כאן בתקופה שקודמת לתקופה הזאת, וצריך לתת מענה ומה להגיד.
למה אתה
מתכוון
שמי שלא לומד גמרא לעומק?
כי אף אחד לא למד גמרא באותה תקופה.
גם לא לעומק לא למדו.
גם לעומק לא למדו. אנחנו מבחינה היסטורית בשיא השפל של העם היהודי, לפי הערכת ההיסטוריונים. בתקופת רש"י נשארו פחות ממיליון יהודים בעולם. פחות ממיליון יהודים בעולם.
באיזה שנים תור הזהב בספרד?
תור הזהב זה מתחיל מהמאה ה-11 עד הגירוש.
זה התחיל,
אבל מבחינה דמוגרפית, תקופת ראשית תחילת מסעות הצלב, אנחנו עם פחות ממיליון יהודים. הערכות נעות בין 700,000 ל-900,000. רובם עדיין באזור בבל, צפון אפריקה, וזהו. לאט לאט הם מתחילים להגיע לספרד. אז זו תקופה לא פשוטה בכלל. לא מדבר על היוש מהגלות וכל מה שמסביב, כן? יש כאן בעיה, מה אני עושה? בסדר? טוב, עם ההקדמה הזאת נחזור לקרוא את דברי הפילוסוף, שכפי שאמרתי, יש לו קשר רחוק עם הפילוסופיה של אריסטו, אבל רחוק, כי זה כבר פילוסופיה של ימי הביניים, עם הניסוחים של ימי הביניים, לפי הסגנון הערבי-מוסלמי, ולא לפי הסגנון הנוצרי, יש גם משהו אחר מהצד השני, כן? ולכן רבי יהודה הלוי קודם כל רוצה להתמודד עם השאלות האלה. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר חסר לו. על זה דיברנו שבוע שעבר. ורק בבוא חפצו יגיע לשלימות. זה אחד מהשאלות המרכזיות של בוויכוח בין התיאולוגים, הקלם, ובין הפילוסופים. האמת שזה אף פעם לא עניין את חכמי ישראל, כל השאלות האלה. אין בתנ"ך מושגים מופשטים. יש סיפורים. לנסח כל הדברים האלה בצורה מרוכזת כזאת, אף פעם לא עלה על דעת חז"ל. גם כאשר הם התמודדו עם חכמי הסטואה, והם הכירו את חלק מהניסוחים האלה בגלגול הקודם. אבל אנחנו לא מוצאים במדרש, למשל, מושגים מופשטים גם כן. ואם יש כבר הזכור כזה, זה תמיד מילה יוונית שמובאת. כי אין בעברית, בשפה העברית המקראית וגם החזלית, אין מושגים כאלה. דיברנו לפני זה על הטבע. מילה טבע זה מילה של ימי הביניים, לפני זה נקרא מנהגו של עולם. ופתאום באים אנשים ומנסחים עקרונות, למשל כל התקופה של הגדרה של עיקרים. מה עיקרי האמונה שלך? מתי זה מתחיל? מתחיל עם הקלם. הם חייבים כדי להתמודד עם כל הפילוגים וזה, לנסח דוגמה שמחייבת, גם אצל הנצחות זה אותו דבר. במאה החמישית כבר. אצל היהודי? עד הרס"ג אף אחד לא שמע על עקרונות כאלה. הוא הראשון שמתמודד את זה, ובעיקר כולנו מכירים את 13 העיקרים של הרמב״ם. יש כאלה שרוצים לטעון
שהרמב״ם למעשה יסד את הדת היהודית. כאשר הוא ניסח את אותם עקרונות, הוא יסד באמת את הדת היהודית. לפני זה, מישהו היה מאמין בדיוק ככה או בדיוק אחרת וזה, אז זה ממש מהפך, פתאום, מה זה, מרצון וזה, מה זה כל השאלות האלה? יהודים זה היה נורא פשוט, אנחנו ממשיכים, החלטנו להמשיך להאמין במה שמסופר בתורה, אנחנו מתפללים למי שגאל אותנו ממצרים, ואנחנו מאמינים באחדותו. נקודה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה עוד צריך?
הוא נסלח את האקסיומות, האמונות שהיו...
כן, אבל זה נתון בוויכוח. יש ספרות שלמה של אחרי הרמב״ם, בספר העיקרים של אלבו, ואחרי זה הוא צמצם מ-13 ל-6, התלמיד שלו צמצם את זה ל-3, כן? ויש עוד ניסיונות וזה, בסוף כולם מסכימים פחות או יותר שאנחנו מעמידים את הכל על עיקרון אחד, תורה מן השמיים. אבל אחדות וזה, ואין זה, ותחיית המתים, יש תחיית המתים בתורה? הגמרא מוצאת רמז פה ושם. למה זה לא עניין את העם היהודי? זאת שאלה מעניינת.
אבל הם היו מודעים לעניינים האלה.
עובדה שזה לא.
אבל הם לא רצו אולי להתמודד.
לא, זה לא מעניין. זה מרחב תרבותי שונה לחלוטין מכל מה שיש בסביבה. אבל כאשר בא הפילוסוף ומתחיל לדבר על הישארות הנפש, זה מושג, אנחנו הרבה נצטרך לעשות במושג הזה, כן?
אלף שנה החזיקה האמונה דרך אלף שנה.
כן.
אלף שנה החזיקה?
בלי כל...
של מסורת של...
כן, אבל בגלל הגלות ובגלל הירידה... בוודאי. מה שחזל עשו זה עבודה פנטסטית מבחינה זו, כן? הם קבעו מסגרת שהחזיקה מעמד, אבל עכשיו מוסד הגאון בבבל מתמוטט. הגאון האחרון הוא מהמאה ה-11, אבל זה כבר ירד מבחינת החשיבות, שלפני זה היו כותבים אליו ומפנים אליו את כל השאלות החשובות ההלכתיות והאמוניות, והוא היה עונה. זה כבר אחרי הרב סעדיה גאון, אף אחד כמעט... ולא פונה, אז פתאום יש מרכזים חדשים, בצפון אפריקה בעיקר, בסדר? אבל בעיקר עוסקים במה? בהלכה היומיומית. עריף, רבינו חננאל.
כן. כן.
כן. כן. בוודאי. בוודאי. אבל פתאום בא מישהו ואומר, מה אתה חושב על הישארות הנפש? מה יש לחשוב על זה? שואל אותו. מה אתה לא יודע? איך אני קונה ממד של נצריות בחיים שלי? מה זה השאלה הזאת? מה, אתה לא מכיר? אריסטו שאל את השאלה הזאת בספר למדה של המטאפיזיקה. מה זה הספר הזה? מאיפה אתה ממציא לי את הדברים האלה? שמעתי מהשכן. אם הבן אדם סקרן, זה באמת מסקרן אותו. הרבה יותר מהאמירה הסתמית, יש תחיית המתים מן התורה. ואז הוא מתחיל לשאול, סליחה, תחיית המתים מן התורה, אז כשאני קם לתחייה, באיזה גיל אני? איך אני לבוש? אם הייתי נשוי עם יותר מאישה אחת, עם מי? לא, באמת, זה... באותה תקופה מתחילים לשאול את השאלות האלה, מה קרה לפני זה שלא שאלו? יש סיפורים כאלה בגמרא? אז יש כאן באמת שינוי תרבותי עמוק מאוד, ולכן צריך כן להתחיל לשאול את ה... ולהתמודד עם הדברים האלה, כן?
רגע,
אם
עצם לפני
שמלך
חוזר לפילוסוף, זה משהו,
מלך
חוזר כבר מכיר
פילוסוף. לא, לפי הטענה של החוקרים שבדקו גם חילופי המכתבים וזה, הפילוסוף לא מופיע אצל מלך חוזר.
הוא לא הכיר.
לא, זה המצאה של רבי יהודה לוי.
אה, אוקיי.
נקודה חשובה. הוא פונה לנוצרי ולמוסלמי, הוא לא פונה לפילוסוף כי הוא לא מכיר. במרחב ההוא שם זה ברברי. בסדר, זה עוד לא הגיע. זאת אומרת, זו המצאה של רבי יהודה לוי, כי מבחינתו זה מה שבורך כרגע.
אולי כי זה מה שהכי מאיים בעצם.
ברור. כי הפילוסוף לא אומר לך, אתה חייב להמיר את דעתך.
נכון. נותן לך לבחור בסופו של דבר.
הנוצרי בא ואומר מה? או, או. או שורף אותך, או תובל אותך. הוא אומר, יהודי? לא תמשיך להיות יהודי. אבל אתה פילוסוף יהודי. זה לא מחייב אותי ממש, אפילו יכול להמשיך לאכול כשר. תעשה מה ש... כן. ויש הרבה אחרי, בתקופה הזאת, גם, לא, גם חכמי ישראל מובהקים, כן? שכל הכתבים שלהם הם כתבים פילוסופיים. ומבחינת ההלכה אין שום סטייה, לא ימינה ולא שמאלה, אבל הטעמים של המצוות, הטעמים של זה והטעמים זה, פתאום זה הכל לטעמים רציונליים, או בצורה כזו או בצורה אחרת, כדי להסביר, להסביר למי. אם אין צורך להסביר, אף אחד לא היה ממציא את הדברים האלה, כן? אז הוא אומר, איפה אנחנו כאן? לא חפצו יגיע השלימות, וכל עוד לא יבוא, זה החיסרון בינו נומד. וכן מרומם הוא האלוה, לדעת הפילוסופים. וכאן באמת, איזה פילוסופים? פילוסופים דתיים מוסלמים שמאמינים שיש אל. כן? אבל מה אומר את האסלאם? מה אומר האסלאם? הוא מרומם לגמרי. הוא רחוק. וואלה. זה לא האל של הנוצרים שהוא בשר ודם. הוא מרומם על כל מרומם. אז לכן כאן, לדעת הפילוסופים, זה לא סתם הפילוסופים, אלא אסכולה מאוד מאוד מסוימת.
אבל סליחה שנייה. אותו האלוהים של הפילוסוף המוסלמי,
כן.
בסופו של דבר הוא נתן להם חוק שעל פיו הם הולכים.
מי?
המוסלמים.
זה אתה אומר, כי אתה מוסלמי דתי. אתה שייך לקלם.
זאת אומרת, מבחינתו, אותו פילוסוף, אין לו
הלכה מוסלמית? הפילוסוף עולה, הולך בין הטיפות. הוא רוצה לשרוד עוד יום אחד. אז הוא אומר חלק מהדוגמה הרשמית, כדי שלא יערפו את ראשו, ובתוך כדי זה משחיל את הטענות שהוא רוצה להשמיע באמת.
אני רוצה להגיד משהו חזור. אותו פילוסופים מוסלמים לא מאמינים
בקוראן?
לא מקבלים את
הקוראן? אין דבר כזה.
אוקיי.
אין דבר כזה, אבל זה לא אומר ש... בוא אני אתן משהו אחר. אני אקח מישהו קרוב אלינו, קאנט. הוא נוצרי או לא? הוא נוצרי, הוא אפילו כומר. הוא מאמין במשהו ששייך ל... לא, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר. רשמית, רשמית, אם אומרים לי... מה?
רשום
נוצרי, לא, ואם צריך ללכת לכנסייה לזה, שכולם יגידו שזה הניסי טבעי. על מה חשבתי תוך כדי? זה משהו אחר. אתה יודע, זה אותו דבר. אבל מה שאומר, מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים, זה גם טענה של האסלאם. בלתי נפס. כן? מעל ידיעת הפרטים. מאכפת לו? כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. וזה הקביעה של המהותית כאן. נמצא שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך. זה קשור לחלום שאתה חלמת, שאתה חושב שיש בעיה אם מישהו בא ואמר לך שהמעשים לא רצויים וכו'. שטויות. אתה חלמת, זה הזיות שלך. כן, זה לא יכול להיות גילוי אלוקי, לא מלאך שהתגלה אליך וזה, כן? וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך. ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כאלוה ברעך, יש פילוסופים כאלה שאומרים את הטענה הזאת, כן? אין מאמרם זה כי אם על דרך ההשאלה. אל תיקח את הדברים כל כך ברצינות. אומרים בריאה כי אין לנו מילה אחרת, אבל כאילו אמירה, מה זה? אמירה שירית. אנחנו יודעים מה, זה שום דבר, כי עוד מעט הוא יסביר לו שהעולם נצחי וקדמון, כן? כי האלוה הוא אמנם עילת העילות, שזה הדבר החשוב מבחינת הפילוסופים, כן? הוא בהתאבות כל נברא, אז על זה ככה אתה רוצה להכיר אותו, אז זה אם אני מסכים. אם אתה בא ואומר, אני זקוק מבחינה רציונלית לוגית, לעיקרון אחד שיסביר את הכל, ואני אומר, הוא העיקרון הזה, וממנו הכל נגזר, אני מקבל את זה. נבואה לא מקבל, אני פילוסוף. הוא לא התגלה, אף פעם לא דיבר, לא אמר מה רצונו, זה לא שייך. יש כאן בעיה טכנית. תמצא לי פתרון לבעיה הטכנית הזאת, אז אני אגיד לך, בסדר גמור מבחינתי. זה יקרה בתקופה המודרנית, זה 600 שנה קדימה. כן? באותה תקופה אני אומר את מה שאני אומר. יש עילה לכל דבר, יש עילה כל העילות, מספיק לי סיבה, כל הסיבות וכו'. בסדר? זה הטענה הקלאסית. אך הנברא לא בכוונה מת האלוה נתעבה. יצא לו במקרה.
אנחנו רואים בסתם, אבל גם הוא פתח עליון, אנחנו רואים את אותו דבר.
לא, ממש לא. ממש לא. פתח אליהו בא כדי לסתור בדיוק את הדברים האלה.
הולט לעילה בר מנח.
נכון.
אין עילה חוץ ממך.
נכון, אין עילה חוץ ממך, אבל לא במובן של הפילוסופיה. כן, זה בדיוק, זה לקוח מתיקון הזוהר, וזה ההתמודדות של הזוהר עם הטענות האלה. בסדר? מה? בוודאי, בוודאי, שוב. יש. יש דברים שהוא יכול להגיד בצורה חריפה ביותר, מדויקת, ויש דברים שרק ברמז. ומעולם לא ברא אלוה האדם, כי העולם קדמון, הנה. זה אריסטו. הפעם זה לא שום דבר, זה אריסטו במקור. מאז ומעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו, והורכבו בו צורות, שזה מושג של אריסטו שנפתח, שבוע הבא אני לא פה, כן. צורות ותכונות מזגיות ומידות מאביו ומאמו ומשאר קרוביו, ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזונות ובמים, ובכוחות הגלגלים, שזה גם דבר שנצטרך להסביר אותו, וקבוצות הכוכבים המזלות כפי מעמדם במערך. כאן אנחנו בלב הסיפור, הטענה של הפילוסוף. אנחנו היהודים מדברים על בריאה. אומר הפילוסוף, סליחה, לא היה ולא נראה. קדמון נצחי.
יש התמודדות מרומזת של חז"ל עם זה שאומרים, יש ברוך הוא ברא עולמות וכתיבה.
לא. זה פירוש לא נכון של המדרש הזה. מי שמפרש בצורה מדויקת את המדרש הזה, זה השלב בפירושו לפרשת בראשית. אבל נעזוב את זה כרגע.
אבל יש
לי חזה
חזה, לא? יש
מדרש מצייר הוא אלוהיכם שלהם. זה תחילת קרע שלישי של סוד מדרש התולדות, שמניתו מביא את, את המדרש הזה כדי להגיע בדיוק. לא שמים לב למה שכתוב במדרש, צייר זה לא בורא. צייר זה באמת מושג של הפילוסופיה של הסטואה דאז. הסטואה במובן הזה זה כמו אריסטו, כן? זה אותו דבר. המילה ברו או השורש ברו לא קיים, לא קיימת ביוונית. אז אם מושג לא קיים בשפה מסוימת, זה אומר שהמושג לא מוכר. זה שאחר כך המציאו מילים, אבל בלטינית אותו דבר, כן? אקס נילו. בסדר? מה התשובה של הפילוסוף מול הטענה של התיאולוג? שהעולם נברא אקס נילו? אקס נהילו, פיט. ללטינית, מלא כלום יוצא כלום. פשוט, מבחינה לוגית, זה סתירה. זה שהמצאת משהו שנראה נורא נורא מלומד בלטינית כדי להרשים את הקהל, אומר הפילוסוף, עליי, אתה לא עובד. אני מכיר לטינית לא פחות ממך, זה לא עוזר. יש סתירה לוגית.
שימוש של מנטו עצמו
בהסבר. בוודאי.
יש בעין, אז זה שימוש
של... בוודאי, 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 כי זה התשובה של המקובלים מול הטענות האלה. אבל 300 שנה אחרי זה מתחיל. כאן רבי יהודה הלוי צריך להתמודד עם הטענות האלה בשפת הנגלה. כן? בסדר? בא האדם ואומר לו, סליחה, מה שהיה הוא שיהיה, תוכיח לי את ההפך. מה שדיברנו לפני זה, זה הוכחות. אני רוצה הוכחות. קיימות האלוהים, זה הספורט הלאומי באותה תקופה. מה התשובה של חז"ל? לא מעניין אותנו. אי אפשר, אפשר להכריע אם הוא קיים או לא קיים, רק דבר אחד אנחנו יודעים, הוא התגלה אלינו. וזה העיקרון של תורה מן השמיים. כי זה שהוא קיים או לא קיים, והוא לא מתקשר איתנו, מה זה עוזר? זה לא עניין מופשטת, שאלה מופשטת, שאלה וירטואלית כזאת. כל עוד הוא לא מתגלה, אז אני לא יודע שהוא קיים, כי מה אני תופס כאדם? חוויות. אז אני חווה, או לא חווה, זאת השאלה. אנחנו, עם ישראל, חווינו חוויה קולקטיבית, זה מה שתהיה התשובה של, של החכם היהודי, כן? חווינו חוויה ייחודית, ובגלל, ובזכות החוויה הזאת, אנחנו יודעים בכלל מי הוא. אלמלא החוויה הזאת, אני לא יודע להגיד לך שום דבר. לכן אני לא מתחיל את, את הצגת הטענות שלי בזה שיש בורא או אין בורא. זה לא מעניין אותי. זו תפיסה שונה לחלוטין, אבל כרגע, מה אומר לו הפילוסוף מיד? בטח אתה תשמע על אחד, אני יודע גם, מכיר אותם כבר. אני שולל לחלוטין את הנושא הזה של הבריאה, העולם הוא קדמון. ואני, יש לי הוכחות מדעיות לקדמות העולם. טוב, היום ההוכחות האלה זה מצחיק אותנו, כן, בסדר? אבל צריך להבין שבאותה תקופה אף אחד לא מערב אחרי כל הפיזיקה של ימי הביניים, שזה הפיזיקה של אריסטו. זה עובד. איך אני יודע שזה עובד? אני יכול לחשב מתי יהיה ליקוי על ירח או השמש הבא. זה ההוכחה האולטימטיבית באותם ימים. אמנם לפעמים יש בעיות, צריך לעשות התאמות במודל הזה, אבל מצליחים לעשות התאמות, ואני אומר לכם, ב-17 בינואר, בשעה 12 וחצי, זה לא עת חצון שצריך להגיד תהילים, אלא ליקוי ירח. ואנשים מחכים, 17 בינואר, 12 וחצי, וואו. אז אם מה שהוא אומר בנושא הזה נכון, אז כל מה שהוא אומר זה נכון. והעולם קדמון. מישהו ראה מישהו שברא משהו חדש לו. הכל זה טרנספורמציה של חומר קיים. עכשיו אני צריך להסביר משהו ש... איך יכול להיות טרנספורמציה כזאת? אז יש לי מושג חומר וצורה. החומר הוא קדמון, הוא נצרי, ומדי פעם הוא מחליף צורה. אבל אל תגידו לי שהצורה זה משהו חיצוני, זה בא ביחד, כי לא יכול להיות חומר בלי צורה. זה אריסטו. זה גאוני. לא, זה גאוני. עד היום זה גאוני. מה? אין שאלה, הוא קדמון. מה זאת אומרת למה? זה שאלות של דתיים. לא, זה שאלה, פילוסוף בא ואומר, הנה פתרון מושלם קוהרנטי. יש חומר, קדמון. החומר הזה כאן...
כן, הוא נצר את מושג הפיום.
לא! כי אף אחד עוד לא הראה, אני אדבר את זה עכשיו במונחים יותר מודרניים. יש חלקיקים, יש אלקטרונים, יש הרכבה לפעמים של כל החלקיקים האלה, יש מולקולה. ואם מולקולה אחת יש הרכבה, בסוף יש גופים. שנייה, החלקיקים מאז ומתמיד היו. הם קנמונים.
וזה מוזר.
רק הצורה השתנתה.
השאלה היא תמיד שאלה
תיאולוגית. תיאולוגית, את מניחה כבר כל מיני דברים.
פילוסופים הגיעו למושג של מוסריות וקדמוניות, שמבחינה חווייתית הבן אדם מכיר את התחלה וסוף.
לכן השאלה הגדולה שלהם, איך אני, הפרט הקטן שמתקלה באמת, יכול לקנות ממד של מציאות. ואז הדיונים על אפשרות הנפש, ואז התשובה שנראה בפעם הבאה של הפילוסופיה, אתה צריך להידבק בשכל העיולי. וזה ייתן לך נצחיות, אם אתה פילוסוף. לשכל העיולי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה כל המושגים האלה. כן, ודאי, ודאי. כי בשביל מה נברא העולם? בשביל הפילוסוף. כל השאר כאן כדי לשעשע את הפילוסוף מסביב. לא, זה מצחיק אתכם, זה מה שהרמב״ם כותב גם במורה, אגב. כן.
חזר בו,
בסדר, אפשר. כן, מה?
משתמשים בתודעה וברציונל,
כן. הם הולכים איתם עד הסוף.
לא, עד הנקודה של האקסיומה הראשונית.
תמיד יש אקסיומה ראשונית בכל דבר. תמיד אני מתחיל ממשהו.
יש חתול.
ברור. גם כאשר העברי בא ואומר בראשית ברא, בעיני אחרים זה אקסיומה. התשובה שלנו זה חוויה. יציאת מצרים. ולכן שוב, החבר כאשר הוא יתמודד עם השאלה הזאת והכוזר ישאל אותו, מדוע אתה לא מתחיל כמו שאחרים מתחילים, באמירה שאני מתחיל מבריאת העולם, יגיד, אני לא מעניין אותי. יש לנו חוויה, אני מעביר את הכל מהמישור השכלי, למישור החווייתי. קודם כל, יצאנו ממצרים. נקודה. הכל מתחיל מכאן. זה מגבוה? זה משלומו, זה משלומו. טוב, אז נמשיך בעוד שבועיים.
בשבוע הבא אין שיעור, רק שבוע
בעוד שבועיים. תודה.